בספר הקדוש נועם אלימלך הוא מבאר בפרשת במדבר איך במדבר הפרשה הזאת מלמדת אותנו, רומזת לנו איך להיכנס למתן תורה. איך להגיע, מהם הכלים שצריך כדי לזכות לתורה. הקטע הוא ב-או יומר וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז ראשית הדברים הוא הולך על כמו שיש הרבה במדרשים והרבה ספרים מסבירים שבמדבר סיני רומז על ענווה. אומר נראה, לשון רבי אלימלך, נראה והתורה מלמדת לאדם שיתנהג עצמו בצורה שהאדם יתנהג וידבר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא מנהיג, כן, את משה רבינו, מלמד אותו איך עם ישראל יגיעו למתן תורה, לקבלת התורה כמו שצריך. הוא אומר, כי להיות שהתורה ניתנה בסיני, התורה ניתנה לנו בסיני דווקא באופן הזה, למען ילמד אדם להיות תמיד מוכנע גדול ונבזה בעיניו. בסדר? התורה באה ללמד אותנו דווקא בנתינת התורה בהר סיני, כדי, כן, שאנחנו נסתכל על מתן תורה. נראה שזה קרה בהר סיני, שכדרך שעשה השם יתברך ברוך הוא, שמאס בהרים הגבוהים, ובחר בהר סיני הנמוך מכולם, כך גם אנחנו נבחר במקום הנמוך, במקום של הענווה, במקום של השפלות, להיות בהכנעה גדולה, לא להיות בגאווה ובהכרת ערך עצמי חזקה מדי, אלא להיות נבזה בעיניו, להכיר בחסרונות שלי, לדעת את החולשות שלי, לא להיבהל מהם, כן? לקבל את זה בענווה, בפשטות, בפחות, בלי כבוד יותר מדי. הדבר הזה הוא הפתח לקבלת התורה. אגב, זה נמצא, חזל כבר אומרים את היסוד הזה, נכון? הגמרא במגילה, דף כ"ט עמוד ב', דרש בר כפרה, לא מותרצדון הורים גב נונים, יצתה בת קול ואמרה להם, למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים? כל הערים שמתנסים, אני הכי גבוה, אני הכי יפה, אני אמור לקבל את התורה, וגב נונים, גיבן עודק, זה לשון של מום. ואיימן דיוהיר פעל מומו, והקדוש ברוך הוא ההר חמד אלוקים לשבטו, ההר שהוא בחר זה ההר סיני. גם הגמרא אומרת שהר סיני נבחר בגלל הענווה שלו, גמרא בסוטה דף יומד בייס, ואס דקה ושפל רוח הקדוש ברוך הוא מרום וקדוש אשכון, ובכל זאת את דקה, והגמרא שם מסתפקת רב הונא ורב חיסדא, האם הדקה איתי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם המדוכה ומרים אותו גבוה גבוה עד אליו, או ההפך, אני את דקה, הקדוש ברוך הוא אומר אני מרום וקדוש יורד להיות עם הדקה. בקונטרס על זכר יציאת מצרים, שם הרחבנו שזה שתי, בשם רב צודויק, שיש שתי מהלכים פה, זה המהלך של אהבה או המהלך של יראה. המהלך של אהבה זה מהלך, כמו שהיה אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יורד אל השפלות של האדם ונמצא איתו שם, לעומת הצד שכנגד זה שהוא מנסה את האדם, מרומם אותו ומביא אותו ליראה, לדרגה גבוהה. והגמרא מסתפקת שם, אז אני איתי דקה, או שאני מרים אותו אליי, או אני את דקה שאני יורד אליו. והגמרא מסיימת שם, ומסתברא כמאן דאמר אני את דקה, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, והשרה שכינתו על הר סיני. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ירד למטה להר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. הוא היה יכול לקחת את הר סיני בשפלות שלו, ולהעלות אותו למעלה. והקדוש ברוך הוא ירד עד אליו, אני את דקה, שהקדוש ברוך הוא יורד, ועם השפלות של אדם הוא נמצא איתו שם. אבל הדבר הזה, פה אנחנו רואים שהר סיני, הר סיני בזה שהוא היה הר הנמוך ובזה שהוא במדבר, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהדרך לקנות תורה, הדרך לקבל תורה, הדרך הנכונה זה להיות מוכנע גדול. וזה באמת נספר ב-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, בברייתא, באבות פרק ו', זה אחד מהם, זה בענווה. גמרא בתענית דף זיין, שהם כמו מים, עוזבים מקום נמוך, גבוה, הולכים למקום נמוך, גם דברי תורה, הזכרנו את זה גם בשיעור בזר הקודש. דברי תורה לא מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה, במי שמשים עצמו כמי שאינו, לשון רבי יוחנן בגמרא בסוטה, חפה לאף עמוד ב', החוכמה מאין תימצא, אומר רש"י, מין העשוי כעין. כמה שאדם יותר בענווה, הוא יהיה יותר חכם. אבא שלי תמיד אומר, תלמיד חכם. כמה שאדם נשאר תלמיד, עדיין חכם. ברגע שהוא הפסיק להיות תלמיד, הוא כבר התחיל להחזיק מעצמו, לאחוז מעצמו, הוא כבר נהיה יותר מדי גדול בעיני עצמו, הוא כבר מפסיק להיות חכם. תלמיד, כמה שאתה תלמיד, ככה אתה חכם. וטוב, היסוד הזה הוא יסוד מאוד ידוע וגלוי, וזהו במדבר סיני. בסדר, המדבר שהוא מרמז לענווה, הוא נרמס על ידי כולם, הוא הבסיס לקבלת התורה. כמה שאדם יותר בענווה, אז ככה האדם זוכה יותר ויותר לקבלת התורה. ממדבר מתנה. טוב, רק. צריך מצד אחד ענווה גדולה. מצד שני, אם תופסים את הענווה לא נכון, זה עלול להוביל את האדם לעצבות. כי הוא מוכנה גדול, ונבזה בעיניו, והחסרונות שלו מולו כל הזמן, והדבר הזה מנמיך אותו, נותן לו הרגשה רעה. וההרגשה הרעה הזאת, שהאדם מרגיש את עצמו שהוא לא מסוגל, היא קשה מאוד, היא נוראה מאוד, והיא המונעת הגדולה ביותר מלזכות על הקדושה. ולכן צריך האדם, אומר רבי ימלך, שלא יתעצב מחמת גודל הכנעה, ייפול בעצות, עלול להיות מכוונות טובות, שהוא מודע למצב שלו, אבל זה בום, זה אגרוף בפנים, וזה קשה לו, וזה מפיל אותו. וזהו מניעה גדולה מעבודת הבורא יתברך. זה דבר נורא והיום, העצבות באמת מפילת הבן אדם. אנחנו יודעים שכל ההשגות שהאדם יכול לקנות זה בשמחה, זה אחד מהמידות, 48 מידות שהתורה נקנית בהן. הארי הקדוש, כמו שמובא בחרדים, בהקדמה, בתנאי הרביעי, הוא מביא שם שהארי הקדוש אמר לאיש סודו שכל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה, שמחה גדולה לאין תכלית. אמר, וזה תחת אשר לא עבדת את השם ולוקח בשמחה ובטוב לבוב ברוב כל, יותר צריך להיות תענוג, יותר מכל מיני תענוג שבעולם, מכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות. הכוח הזה, השמחה של מצווה, היא כוח, גם כי אדם שלומד בשמחה, הוא מספיק יותר, הוא קונה יותר, הדברים מתיישבים בנפש, אבל יש בזה גם עומק גדול, וכמו שהבעל התניא בליקוטי תורה פרשת תזריע מעריך בזה, שהשמחה של מצווה מעוררת את השמחה העליונה, שגורמת את הגילוי, ואז נמשך אור מדרגה מאוד מאוד גבוהה שיכולה להתגלות לאנשים גדולים, לאנשים קטנים, לכולם בשווה ממש. והקטנות מפילה את הבן אדם. התניא, גם בתניא הוא כותב את זה בפרק חוו, מדבר שמצד אחד, כמו שהוא מסביר בכל הפרקים הקודמים בתניא, הקדוש ברוך הוא מאוד קרוב אלינו, בפיך ובבבך לעשותו, קרוב אליך הדבר מאוד, אבל בתנאי שהוא לא יהיה בעצבות, בתנאי שהאדם יהיה בשמחה. העצבות באמת מפילה את האדם. רב חיים ויטל בשערי קדושה, בחלק בית שער ד' שכותב שהעצבות גורמת מניעת העבודה ומניעת קיום המצוות, ביטול עסק התורה, ביטול כוונת התפילה, מבטל מחשבות טובות לעבוד את השם, זה, והיא גם השער של התחלת גירוי והסתת היצר הרע, אפילו אם הוא צדיק. בסדר? זה פשוט העצבות היא הפתח, איך יש ביטוי נראה לי מרבר נגוד למקרנין, נתפס בביסר, כן, הוא אומר גמורים את זה גם בשם רב הנך מאלכסנדר, אומר שהעצבות היא לא עבירה, אבל העבירות שהיא יכולה להביא היא הכי גרועה מכולם. השמחה היא לא מצווה, עוד פעם, יש לדום בזה, השמחה היא לא מצווה, אבל הטוב שהיא מביאה, שום מצווה לא מביאה. בסדר? ויש לנו גם את הלשון של הגאון מווילנה, ביכולויס, בפירוש שלו ליכולויס, כי שמחה דרגד יקדושה ועיצובוין דרגד הסדרה אחרי. הדרך להיכנס לסדרה אחרי זה עיצבון, עצבות, הפולחון עוד השפחו בישה, כמו שהוא מעריך שם, בשישי, ביכולויס דפקודי, ומצד שני, השמחה הוא דרגד יקדושה, השמחה מביאה את האדם אל ההשגה של העולם הבא, היא מביאה את האדם אל הקדושה. ולכן המאבק הזה על השמחה והעצבות הוא מאוד 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 גדול ומשמעותי, שכינה שורה רק מתוך שמחה, שמחה של מצווה, כי אין השכינה שוירו מתוך עצבוס, נכון? שכינה לא שורה מתוך עצבות. והדבר הזה, כן, זה גמרא, בגמרא בפסוחים, קופיון זיין עמד א', כן, אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטנים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה שנאמר ועתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. טוב, אז אנחנו צריכים מצד אחד ענווה. עכשיו, הענווה מגיעה מתוך זה שאני מכיר את המצב שלי ויודע מהו, הדבר הזה הוא לצערנו לא תמיד משמח, כן? כשאנחנו יודעים מי אני ומה אני ומה החסרונות שלי, זה יכול לגרום לאדם עצבות או סוג של עצבות לא נעימה, כן? גם הבעל התניא כותב בפרק חוו, בכל עצב יהיה מותר, זאת אומרת שהאדם רואה את המצב שלו וזה גורם לו עצבות, אבל אין מעלה בעצבות, אין שום דבר טוב בעצבות, אבל זה יכול להיות מותר כשהוא יוצא מזה, כשהוא מתגבר על זה, כשהוא מבין שהוא צריך לשנות משהו. אז עצבות היא דבר שגם אם יש לו מקום מאוד 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 מוגבל ומאוד זמני, ובו עצמו אין טוב. הוא יכול לגרום לאיזשהו התעוררות של שינוי, משהו אחר. לא טוב עצמי, אלא טוב שהוא יכול לעורר, לגרום שיתחיל תהליך איכשהו. אבל הדבר הזה צריך להיות מאוד זהיר מהעצבות. עכשיו, איך מתמודדים? מצד אחד ענווה, מצד שני, שמחה. במבט ראשון זה לא נראה אותו דבר. בעומק הדברים, ענווה ושמחה, ענווה מגיעה מהחוכמה, שמחה מגיעה מהבינה. בסדר? זה שמחה, כוח השמחה האמיתי הוא כוח התשובה שהוא כוח הבינה, אבל באמת הם באים משני מקומות. ייחוד השלם, בסדר, החיבור של החוכמה ובינה, זה הדבר הנכון. עכשיו, הדבר הזה, התורה, דבר ראשון מדגישה לנו, לזכות להגיע לתורה. איך האדם צריך להתנהג את עצמו, לזכות לעבודת השם, לזכות לקדושה, צריך מצד אחד, ענווה גדולה. מצד שני, להיזהר מאוד מעצבות, ולהיות בשמחה. וזהו, איך זה מרומז, במדבר סיני מרמז על ענווה. באוהל מועד, זה שמחה. באוהל מועד, מה זה מועד? מועד זה חג, נכון? מקום שנועדים, בסדר? ונועדתי לך שם. פירוש שיכניס עצמו לאוהלו של מועד. תכניס את עצמך לאוהל של המועד. ולשון שמחה, כי מועד. ולשון יום טוב. ראיתי באמוריס טוירו, יש לך מסטרות כרבה, זה צהל מארצות הברית, שהוא מפרש את זה קצת אחרת. הוא אומר שאוהל זה בלשון יהל, להאיר, התיתושב תהל אור. בסדר? שאוהל זה אור, אור של מועד. נועם אני מלך כותב כאן שאוהל מועד, לאוהל של המועד, לטנט, כן? לבית של השמחה. להכניס את עצמך לבית של השמחה, ו... הדבר הזה נקרא אוהל מועד. אגב, הנועם אני מלך עצמו מזכיר את זה בעוד מקומות. בפרשת וירא הוא כותב שהצדיק אומנם חי בעולם הזה, אבל עיקר המקום שלו זה למעלה בעולמות העליונים, ושם זה נקרא אוהל מועד. הוא אומר למה? כי שם תמיד בחדווה ושמחה כמו יום טוב. שם יש חג כל השנה. שם יש מועדים, חגים, יומים טובים כל השנה, ולכן זה האוהל, זה אוהל מועד. אגב, גם הבית של הצדיק, כן, הבית של מוישה רבינו, זה גם בנועם אלמלך פרשת ויצא, משה ייקח את האוהל ונועת לה מחוץ למחנה, כן, הוא בונה את האוהל של מחוץ למחנה, וקרא לו אוהל מועד. הוא אומר למה? כי הצדיק מתדבק בשורשו, ברום המעלות, כך לשון הנועם אלמלך פרשת ויצא, בהתבודדותו ובמחשבתו, הוא מקשר נפשו בעולמות העליונים, ממשיך שפע למטה, וזהו אוהל מועד, מלשון מועד ויום טוב ושבת. כי כמו שיום טוב ושבת זה עת רצון, רב ודרב נשתכח וכל דינים נזקפיון, יש את הרצון, הרצונות מתגלה וכל הדינים נכפים, כך זה גם איפה שהצדיק עובד את השם. זה לא, שם כל השנה, תלמיד חכם חינת שבת, שם כל הזמן יש שמחה, אווירה של שמחה, אווירה של טוב, כמו חג כל השנה סביבו. אבל לכן הדבר הזה נקרא אוהל מועד. בסדר? אז הוא אומר, צריך פה מצד אחד שיהיה במדבר סיני, מצד אחד בענווה גדולה להרגיש ריק, נמוך מכל. ומצד שני להיות בשמחה גדולה ובחיבור פנימי, פשוט מצב של חג. הוא אומר, אבל מה, מתעוררת השאלה, איך אני יכול להיות שמח? אני יודע מה אני יודע מה עשיתי, אני יודע למה אני מסוגל. אני יודע שיש בתוכי את כל הנון שערי תומה. אני חייב לנהל את זה כל הזמן, ואני יודע מה אני באמת. הוא אומר, באחד לחודש השני, הדרך בה האדם יכול להיות, גם בענווה גדולה כי נבזה בעיניו נמאס, ומצד שני, בשמחה גדולה, זה לכאורה סתירה מנהובי, זה לא אפשרי. הוא אומר, הדרך לעשות את זה, זה בכוח התשובה. איפה התשובה מרומזת כאן? באחד, אחד זה ההתחלה, המספר הראשון, לחודש השני. בסדר? אחד לחודש השני. אומר, מה זה אחד לחודש השני? מה זה מרמז לנו? אומר, פירוש, ואם יאמר האדם, ואיך אוכל לשמוח? כיוון שהרבתי לפשוע. אני עשיתי עבירות, והעבירות האלה, אם הם היו רק בעבר, זה דבר אחד. אני יודע שהם גם הולכים להיות בעתיד, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני. אז הדבר הזה מוביל אותי לסוג של ענווה, שברון לב. אבל מצד שני זה מונע ממני את השמחה. לזה אמרה תורה, אומר לנו רבי אלימלך. לזה אמרה תורה, אף על פי כן יראה לעשות תשובה בשמחה, והתחזק עצמו לימור, הרי אני כאילו נולדתי היום הזה, ולא אשוב עוד לכיסלה. אומר, הדבר הזה צריך להגשת לעניין. נכון, אני מצד עצמי, יש בי את כל הרוע שבעולם, אני, זה הוכח בעבר, לא יודע עם כל העוצמה, אבל די הוכח בעבר, ואני יודע גם לקראת מה זה הולך. אני יודע מי אני, ואני יודע מה אני, ואני יודע כמה מצב גרוע. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, ברא בו כוח עצום של תשובה. והתשובה הזאת היא התקווה והשמחה הגדולה ביותר שיש. וברגע שאני רוצה ומתחיל באיזשהו צעד לבחור בטוב, להתחדש, עזוב אותי ממה שהיה, אני רוצה להתחיל מחדש, אני נהיה כתינוק שנולד. היה לנו שיעור על זה בדברי רבינו הקדוש רב מנדל בפרי האורץ, שדיבר על העניין בהרחבה, שבאמת אפילו המידות והתכונות הכל מתנה חדשה משמיים, ולכן זה כתינוק שנולד. ושם הרחנו בכמה וכמה מקורות שכבר כותבים את היסוד הזה של שבעל תשובה, לא רק גר, אפילו בעל תשובה, יש לו גם את הכוח הזה של כתינוק שנולד, ולכן התחדשות חדשה לגמרי. ולא השובות לכסלה. אני נולדתי מחדש. אין שום סיבה שכל מה שהיה עד עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא יוצר אותי מחדש, בורא אותי מחדש, עם הרצון שלי להיות טוב יותר, הרצון שלי להשתפר ולהתקדם, זה נקרא חידוש, שנתחדש כבריאה חדשה. אומר, איפה הדבר הזה מרומז? באחד לחודש השני. בסדר? יש פה אחד, הדבר הראשון, מתחיל מספירה חדשה לגמרי, מתוך ההתחדשות לחודש השני. אומר, כי האדם בחיים שלו, האדם הזה הוא נתחדש שתי פעמים. האחד, ביום שנולד, יש לו התחדשות של ראשונה, הוא נולד עם תכונות, עם עולם, עם חיים, זה התחדשות של ראשונה. ואז עובר הבן אדם מה שעובר, מתגלגל לאן שמתגלגל, וחווה את מה שהוא חווה, ויום אחד הוא מסתכל, ואומר, תראה מה אני, תראה מה המצב שלי, תראה לאן הגעתי. אבל הוא לא מאבד תקווה, ובתוך הבור העמוק שבו הוא נמצא, הוא ממשיך פנימה קו של אור. אמונה גדולה בטוב השם שמתגלה גם כאן, וגם לשפל שבשפלים כמוני, וממילא מתחיל התחדשות חדשה, כקטן של הולד, בריאה חדשה מגיעה לעולם. ביום שעושה התשובה ונתכפר לו, הדבר הזה, הכל מתחדש. הכל, הכל, הכל מתחדש. זה קורה באחד לחודש השני. האדם חושש. אני יודע מי אני. איך אני יכול לשמוח? איך אני יכול להיות רגוע? נכון, אם זה תלוי בך, באמת אין סיכוי. אבל אם אתה, בתוך איפה שאתה נמצא, אתה יודע שזה לא אתה. יש הקדוש ברוך הוא, והוא האב אוהב ורחמן, והוא רוצה את הכי טוב בשבילנו. ומראש כל הבריאה, הוא ברא את העולם, הקדים לבריאת העולם, את כוח התשובה. שבתוך כל מצב, ואיפה שהאדם יהיה, הוא יוכל לפנות, לעשות איזה חצי סיבוב, אבל לפנות אל הקדוש ברוך הוא, כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו. האדמו"רים מבעלז חוזרים על הרעיון הזה, שכמו שאדם ממזרח למערב, אדם עומד היום והוא שואל, רגע, אני רוצה להגיע מפה לירושלים, כמה מרחק? ותשמע, לכיוון שאתה עומד עם הפנים שלך כרגע, זה מרחק של 42 אלף קילומטר. כן, זה המרחק. אבל תעשה סיבוב של 180 מעלות, וזה יהיה במרחק 2 קילומטר ממך, זה הכל. כרחוק מזרח ממערב, כמו אדם שעומד עם הפנים למזרח, והוא עושה חצי סיבוב, 180 מעלות, והוא עכשיו עם הפנים למערב, כך ירחיק ממנו את שינו. זה הסוד של תשובה. חצי סיבוב. לא איפה אני נמצא. לאן הפנים שלי נוטות, לאן אני מסתכל, מה השאיפה שלי, במה אני מאמין. זה הסוד של תשובה. האדם באמת נמצא במצב עם הפנים עכשיו, המרחק לירושלים הוא 42 אלף קילומטר, הכי רחוק מהקדושה שרק אפשר, הכי קרוב לקדושה מצד אחד, אני מטר מירושלים, מטר מבית המקדש, אבל הפנים שלי פונות לצד אחר, וזה כל כך כל כך רחוק, השם ישמור ויציל. אבל אם אני מסובב את עצמי, לא מסובב את העולם, מסובב את עצמי ב-180 מעלות, כרחוק מזרח ממערב, ברגע אחד אני הקרוב ביותר שיש. זה סוד עצום, אבל זה הסוד של תשובה. ואדם יודע איפה הוא נמצא, ויודע שזה עליו לאיפה הוא מסובב את הפנים. ומצד אחד הוא מרגיש ענווה גדולה, כי בסיבוב לא נכון אני הכי רחוק שיש. ומצד שני שמחה גדולה, כי אני ראי כל כך קרוב. והאיחוד הזה של החוכמה והבינה, הסוד הזה של תשובה, שהופך את כל המציאות להיות דבר שהוא כל כך קרוב, למרות שאני עם פוטנציאל להיות כל כך רחוק, ואני יכול גם ברגע להיות כל כך רחוק. הדבר הזה מוביל אותנו לשילוב עצום ונפלא של אהבה ויראה. בסדר, חוכמה ובינה, שמחה וענווה, שזה גם אהבה ויראה, ועוד כל מיני תכונות קדושות שיוצאות מהדבר הזה. את זה אנחנו צריכים לראות, כן? לראות בדבר הזה, לראות במציאות הזאת, ולהבין שברגע שאני בוחר בטוב, הקדוש ברוך הוא באמת נותן לי נשמה חדשה, תכונות חדשות, וברגע אחד אני אדם אחר. ראינו את זה ברב מנדל, נראה לי שזה היה בפרשת שופטים, אולי עוד, כן, נראה לי שזה היה שופטים, אבל אולי ראה גם כן, פרשת ראה בפרי הארץ, וזה נמצא גם בבסיים. בסיים שם, בפרשת ראה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, אומר העבודה היא להיות בתשובה, זאת אומרת, בושה, הכנעה לפני הבורא ברוך הוא, והחסד הזה שהאדם עומד בבושה לפני הקדוש ברוך הוא ומכיר בזה שהוא צריך להיות טוב והוא רוצה להיות טוב, החסד הזה פשוט בריאה חדשה, כמו בריאת שמיים והארץ, יש תשובה חדשה, תשובה שהיא בריאה חדשה, האדם הזה נהיה כקטן שנולד, אומר הבסיים, והבורא יתברך שמו משפיע לו נשמה חדשה מכיסא כבודו יתברך, מהמקור שנשמות ישראל נחצבות משם. גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, משם מגיעות הנשמות, כמו שהגמור רבי יום הפיבור ומדלף אומרת, ונשפע משם נשמה חדשה ככותם של נוילד. אספרה אל חוק, אומר דוד המלך עליו השלום, בתהילים, פרק ב', פסוק ז', בני אתה, אני היום ילידתיך. זה יום חדש, הוא נולד היום מחדש. כשהקדוש ברוך הוא בא ומגלה לו, בני אתה, אני היום ילידתיך. מתי? היום הזה שבו האדם עושה את הסיבוב של ה-180 מעלות. מסובב את הפנים, הוא נמצא בעומק של השאול תחתית שהוא נמצא, אבל הוא עושה את החצי סיבוב הזה. החצי סיבוב הזה משנה את כל המציאות, משנה אותה מכל וכל, למקום אחר לגמרי, מציאות חדשה לגמרי, זה התשובה הזאת, זה כאילו נולד היום, כאילו נולד היום. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. מה זה עיקר החוכמה? איך אדם זוכה לביטול, לענווה האמיתית של החוכמה? איך הרואה את הנולד? שיהיה תשובה, לחבר את זה לסוד הזה של השמחה של התשובה, להתחדשות, להיוולד היום החדש. היום יש לי יום הולדת, היום נולדתי, יום הולדת ראשון, היום נולדתי. החלטתי לסובב את הפנים ולחשוב ולנסות להיות יותר טוב. טוב, הדבר הזה הוא הקטן שנולד. אבל איך מקבלים את העוצמה לדבר הזה? כאילו, למה שהקדוש ברוך הוא ירצה לקבל אותי? ככה הוא ברא את העולם, בסדר? איפה, מה ייתן לי את העוצמה? לא רק לדעת את זה בתיאוריה, אלא לחיות את זה. ופה אנחנו חוזרים למתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זכר ליציאת מצרים. הזיכרון של יציאת מצרים זה זיכרון הכוח של ההתחדשות שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ורוצה אותנו, שנותן לנו את הכוח לחזור אליו בעוצמה גדולה, בתקווה גדולה, בלשון של איש ביצר, בתקיפות גדולה. מתוך עוצמה פנימית, בעל תשובה, יש לו כוח, לי דיבר צור ישראל, עיין מהשילוח פרשס ויגש, יש לו עוצמה גדולה להגיע מול הקדוש ברוך הוא, אתה הרי כזה מנובל, כן? אתה הרי כל כך רחוק, אתה הרי עשית כל כך הרבה שטויות. בשם מה אתה בא לדרוש? בסדר? ולבעל תשובה יש את הכוח הזה. לי דיבר צור ישראל. לי דיבר צור ישראל. הוא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. מאיפה מגיע הכוח הזה? מיציאת מצרים. מסביר רבי אלימלך. בשון הראשי נסלצי סון בארץ מצרים. במדבר סיני, באוהל מועד, אתה צריך את שתיהם, גם מדבר סיני מועד. איך עושים את זה? אחד לחודש השני. אתה מתחיל לספור מחדש בפעם השנייה של החיים. בסדר? בתשובה שהאדם עושה. מאיפה מגיעה עוצמה לעשות את זה? בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. אומר, השם יתברך, ברוך הוא, הוציאנו ממצרים. שם הם הקליפות הגדולות. ממתת שערי תומעה. באמת, שורש התומעה, הדבר הכי גרוע. ויצאנו משם, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. ובכוח הזיכרון שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מערוות הארץ, מקור כל התומות והקליפות, בסדר? הקליפות נקראים מצרים, הרי הקדוש מלא בזה. קיצור, ואין לך, אומר הזוהר הקדוש, אומה מזוהמת בכל תומעה כמו המצרים, בחלק א' קופת ז' עמוד ב', אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, הם חשודים, השם ישמור ויציל על כל העבירות שבעולם, ובאים מחם שעשה מה שהוא עשה לאבא שלו ולכן הוא קילל אותו. אז אומר הקדוש ברוך הוא מגיע ובעצמו יורד לתוך כל התומעה הנוראה הזאת, לתוך הזיהום הנוראי. אז אור הקדוש אומר שהדבר נורא, אומר שאם הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאך או שרף או משהו כל כך קדוש לתוך מצרים, הקדושה שלו הייתה נופלת, כי זה היה מקום כל כך גרוע. ואנחנו היינו שם ויצאנו משם, כי מלאכים ושרפים לא יכולים להיות שם. אבל אנחנו היינו וינצלו את מצרים, והוצאנו משם את כל הניצוצות הקדושים, את כל האורות הגדולים. והקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו מראש, שהוא יהיה איתנו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, וכמו שהזוהר הקדוש אומר, וכולי, כן, ההבטחה הנפלאה, כן, זה גם כמו מגילה, ההבטחה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו שם, ומשם הוא יעלה אותנו. בכל המקום שנפוץ, בכל מקום שנגיע, והתומעות הכי גדולות, שמלאכים ושרפים הם באים שם, נטמעים גם הם. אנחנו היינו, והקדוש ברוך הוא ירד למקום הזה, וכלשון המדרש, כמו כהן שעבדה לו תרומה בבית הקברות, והיות והוא רוצה את התרומה, הוא מטמא את עצמו, השם ישמור. ואז ביום כיפור אומר, אביו כפרה עליי שתימאתי את עצמי. כך כתוב המדרש, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, במדרש במחילתא, בפרשת בואי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא שם, בתומעה נוראה הזאת, ובא ומוציא אותנו משם, ויצאנו משם ברכוש גדול. תורי זהב ונקודות הכסף. בסדר, יש פה כוח אדיר, אדיר, אדיר. בממתת שערי תומה, הגרועים ביותר, המקום הנוראי ביותר שיכול להיות. והקדוש ברוך הוא ירד לשם, והוציא אותנו משם. וכמו שהוא הבטיח לאברהם אבינו, מתוך התומה הגדולה, והביא אותנו ל-50 שערי בינה, וזה הסוד של ספירת העומר, שיוצאים עוד גדר של תומה, עוד תומה, עוד תומה, עד שמגיעים לחג השבועות. אז הוא היה מעריך בזה, בזה חודש חלק א' נום בי זמד א', ועוד על העניין הזה, היציאה מממתת שערי תומה שהייתה במצרים. ואומר לך רבי אלי מלך, תדע לך, ותמיד כשאדם עושה תשובה על חטאיו, הוא יוצא מהקליפה אל הקדושה, ונקרא גם כן יציאת מצרים. בסדר? את יציאת מצרים הזאת, שהייתה דבר כל כך גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לך את האפשרות הזאת בכל שלב בחיים שלך. אתה יכול לזכור את יציאת מצרים, וכתוב בזוהר, שכל פעם שמזכירים את היציאת מצרים, אנחנו מזכירים את זה, התורה מצווה להזכיר פעמיים ביום, כל פעם שמזכירים את יציאת מצרים, כוח הקליפות נשבר. הם נשברים, הם לא יכולים להחזיק. עצם ההזכרה של זה שובר אותם, מרסק אותם. והדבר הזה, כשבא האדם ומשתדל ורוצה להיות טוב, הוא פשוט מביא אל עצמו את הכוח הזה של יציאת מצרים, וברגע שמאיר לו יציאת מצרים, הפלא הגדול ביותר בעולם, מאיר. פשוט נכנס למצב של פלא. הקהילת יעקב, יאליש, כן? ערך פלא כותב, שהפלא רומז על תשובה, שזה סוד בינה, לבבו יבין ושב ורפא לו, ולכן הבעל התשובה יש לו ניסים ונפלאות. אומר, הבעל תשובה יכול לפעול ניסים ונפלאות בעולם, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כמה שהאדם יותר ברור לו התשובה שלו, כך יהיה ניסים ונפלאות שיפעלו על ידו. כך אומר קהילת יעקב בערך פלא, ואומר, והנה הימים של יציאת מצרים הם 50 שערי בינה, נכון? ולכן הוזכר בתורה 50 פעמים יציאת מצרים, יש פעמיים, יש הזכרה של קוף י"ז, יש הזכרה של נון, זה תיקוני זוהר בתיקון ו"כ ותמוד א', טוב, זה באמת לאבא שלי יש תיק לערוך על זה לבאר את שתי החלקים, אבל לא כרגע, בכל מקרה הוא הולך פה עם הפשטות שיש, זה 50, והנה, יש גם בירוש של הגאון מווילנה, מה הם ה-50 ואיך סופרים אותם, טוב, לא כרגע, אומר, והנה, התשובה, אומר, נקראת יציאת מצרים. תשובה נקראת יציאת מצרים, שיצאו מהמצרים והגבולות שעומדים בפניו ומפריעים לו להידבק באינסוף. וכמה שהוא זוכה ליציאת מצרים לתשובה, כך הראינו נפלאות. כי ימי צאתך מארץ מצרים, כך הראינו נפלאות. נון פלאות, נפלאות, מינון שערי בינה שהתעוררו על ידי התשובה שלו, וכמה שהתשובה שלו יותר מזוככת, ככה יש לו יותר עוצם נפלאות שיפעלו על ידו. והוא אומר, אראנו נפלאות, אראנו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יפרסם אותו בעולם על ידי הנפלאות שיפעל, דברים נפלאים ממש, מה שהקהילת יעקב כותב, על ידי הנפלאות שיפעל, כמו שאמר במדרש על פסוק אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו, ועל כן תשובה רמוז במילת פלא, שעל ידי התשובה יעשה פלא בעולם. זאת אומרת, תשובה בעצם מחזירה את המצב של יציאת מצרים, וכמה שהאדם יותר דבוק בתשובה שלו, עושה את התשובה שלו יותר נכון ויותר מדויק ויותר ברור לו התשובה שלו, יש לו יכולות נפלאות לא טבעיות בכלל. הוא נשמה חדשה שהגיעה לעולם במצב אחר לגמרי. אומר, הדבר הזה, איפה הוא מרומז כמה פסוק? בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. אומר, למה זה נקרא בשנה השנית? אומר, העולם, אומר רבי אלימלך, נקרא שנה. כנזכר בספר יצירה. וזה בא לומר שגם בשנה השנית, גם בעולם עכשיו, כן, בעולם ש... לא, התרחקנו מציאת מצרים. זה היה לפני 3,300 שנה ויותר. 3,335, 36, קיצור, הרבה שנים עברו מאז. אבל גם עכשיו יש עולם חדש, שנה חדשה, אדם חדש. בשנה השנית, בעולם עכשיו, גם כן יש יציאת מצרים שנית. והיינו בשעה שאדם עושה תשובה, שעושה אדם תשובה כנל, והובן, יש פה כוח עצום שבא יהודי ורוצה לעשות תשובה, מסובב את הפנים שלו לכיוון הנכון, יש לו התעוררות הקדושה, כמו יציאת מצרים ממש. יציאת מצרים נותנת לנו את הכוח לעמוד ולראות את המצב כמו שהוא, לדעת עד כמה הוא גרוע, ולדעת שהוא יותר גרוע מגרוע, מלאכים ושרפים שיבואו אליי כרגע ייפלו. כי המצב כל כך קשה. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא היה איתנו במצב הזה, והבטיח לנו שהוא יהיה איתנו במצב הזה, בכל הארצות אשר ידחתים שם, וזה לא בכל מקום שנגיע, והיהי להם למקדש מעט, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, ולכן אנחנו, במצב הזה, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו צריכים להשתדל, להתהפך, להפנות את עצמנו אל הטוב. ואז ענווה ושמחה יחד, במדבר סיני, באוהל מועד, בכוח אחד, לחודש השני, להתחיל מחדש, עם התחדשות בפעם השנייה של החיים. העוצמה של בשונו השני סתצאי שם ירד מצרים, ולפעול פשוט יציאת מצרים חדשה, מתוך התומעה הגדולה ביותר, להגיע למתן תורה. הקדוש ברוך הוא יעזרינו. דברים נפלאים של רבי אלימלך, בני אלימלך, הקדוש ברוך הוא יעזרינו, לדבוק בטוב ולדעת את הערך האמיתי של הטוב, ולחיות בשילוב מדויק של ענווה ושמחה. השם יעזרינו.